בורג משלם את חובנו, דף מספר 4, נסיים אותו יפה יפה. חייב לומר שאני ממש... לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל די שמח שהצלחנו, ברוך השם, לעבור על כל הסעיפים כמעט בדף מספר 4, שכל סעיף פה הוא היווה נדבך מאוד חשוב, לבנה חשובה, שעזר לנו באמת לבנות מהלך תודעה מיוחד במינו, חייב לומר. סליחה שקצת אנחנו תופכים לעצמנו לשכם, תפיחה עצמית היא הלכה זור ולא פיך, אבל אני לא יכול להימנע מהתחושה של הכרת הטובה לריבונו של עולם. התקופה הזו שאנחנו, אנחנו לא סיימנו, פשוט כאילו עוברים דף, מבחינתנו זה לעבור תקופה, זה, כי באמת בילינו על דף 4 כמדומני חודש וחצי אולי, משהו כזה. אני התעקשתי, לא הולכת מהר על זה, למרות שאולי היו ביניכם כאלו שקצת שאלו את עצמם ככה, בינם בין עצמם, נו, טק-טק-טק-טק. אני מכיר את זה. הכל הזה גם נמצא בתוכי אגב. זה לא רק אתם אולי מרגישים כך. גם אני מרגיש לא פעם, לכאורה, מרגיש שאולי באמת היה מקום, אבל לא, לא. אנחנו לומדים שפה חדשה, וכמו שאמרנו, שפה חדשה צריך ללמוד ביסודיות. אנחנו לא רגילים לשפה הזו, השפה הזו היא מאוד זרה לנו, היא קוראת תיגר על הספונטניות, על השגרתיות, על הפזיזות, על חוסר שיקול לדעת, חוסר ההתבוננות. ואנחנו ביקשנו ליצור עימות מכוון באמצעות הפסקאות האלו על שגרת המחשבה האנושית, על ההתגלגלות החופשית שלנו בתוך החיים. סליחה שאני מעליב אתכם, שר קודם, כולנו תלמידי ישיבה לכאורה, והיה מקום לצפות שדברים שאנחנו מדברים פה לא יהיו חדשים, אבל מרבה הפלא הדברים האלה חדשים גם לנו. ואני לא מוצא מקום, כן? לא מוצא מקום. עד היום לא מצאתי מקום, מסגרת תורנית, שהדברים האלה מיותרים. גם שדיברתי את הדברים האלו בפני תלמידי ישיבה של 10 שנים, אני ראיתי אותם מסתכלים עליי בתימהון גדול, לפעמים בחיוך של מבוכה, כמו מישהו שמדברים איתו על דבר שהיה מתחת לעיניו ולא ראה אותו מימיו. ראיתי את הפרצופים שלהם, ראיתי את התגובות שלהם, בזמן הפעילות, אחרי הפעילות, והגעתי מסקנה שהלימוד הזה הוא שווה לכל נפש, מחויב לכל נפש, כן? אני לא רוצה להרחיק לכת ולומר לכם למי עוד זה מתאים ונצרח, אחרת ממש תסכלו אותי באבנים, אבל בואו נסתפק כרגע בתלמידי ישיבה, תלמידי ישיבות שלומדים כבר 10 שנים, נעצור ב10 שנים, בסדר? נעצור בזה. תאמינו לי, תאמינו לי, שאפשר ללכת עוד הלאה, עוד הרבה יותר רחוק עם זה. רבה המבוכה והבורות בדברים האלו. מה לעשות? אנוש לב אדם, מי ידענו? אדם באשר הוא אדם, צריך הרבה אויסה, הרבה הרגעה. וזו הסיבה שהתעכבנו על הדברים האלו. אני מוכן לקבל משוב, אני מוכן לשמוע, אולי מישהו יבוא ויאמר לי, תשמע, דיברת יפה, אמרת דברים, עם כל הכבוד, סורבל, כבד, לך הלאה, קדימה, הבנו. כן, די, גמרנו, כן? עד שיבינו הפתעים, כבר יקוצו המשכילים. אז די, גמרנו, יותר מהר, זרום, קדימה. מי שמוכן להגיד את זה, ונימוקה עמו, אני מוכן להקשיב, אני שום בעיה עם זה. שום בעיה. אני רק משתף אתכם במיניים שלי, באמת, לסחבת הזו שחווינו אותה כאן ב... אולי אפילו מאז תחילת הלימוד הזה, אנחנו בדף מספר 4, היה לנו מספר 1, 2, 3 ו-4, אנחנו כבר לומדים פה 3-4 חודשים, יותר אפילו. אז אנחנו נמשיך, בעזרת השם, לפסקה מספר 15 בעמוד 4, וקראתי לה גישה לא אחראית למצבי החיים מולידה כעס, חוסר סבלנות ודיכאון. במסגרת הפסקה הזו אנחנו קצת נציץ לתמורות ולהשלכות, הייתי אומר המכאיבות, במובן מסוים אפילו טרגיות, שיש להתנהלות התנהלות לא מבוקרת על החיים. אנחנו דיברנו כאן במסעינו, בפרק זה של מסעינו, דיברנו כאן על התנהלות אחראית, קראנו לזה ראיית הנולד, קראנו לזה פעל או חדל, קראנו לזה הבחירה החופשית היא ביכולת לקבוע את הגישה לכל דבר ודבר. צריך להבין שברגע שאדם הוא לא אחראי ביחס לחייו, ברגע שאדם מגיב לא נכון על אירועי החיים, המשמעויות הנפשיות, המעשיות, הרוחניות, יכולות להיות מדאיגות. פשוט מדאיגות. זאת אומרת, כל טעות שאנחנו טועים, כן, בהליכות החיים שלנו, בתגובה לא נכונה למשל, אל מול ניסיון של כעס, דיברנו רבות על יחסים של אדם לחברו, מערכות יחסים, בתוך הלימוד, בחדר. צריך להבין שכל תגובה לא נכונה, יש בה, הייתי אומר, גורמת למינוס מצטבר. מינוס מצטבר שמתבטא בהלכי נפש. הלכי נפש שליליים. תגובה לא נכונה אל נוכח חבר מרגיז לצורך העניין, היא גורמת להעצמה של ביקורת, צרות עין, שנאה, חוסר סבלנות, יריבות. עכשיו, זה מטענים שליליים. אולי אני אקרא לזה אחת ולתמיד בשם המדויק או המפורש, זה רעל. זה רעל. כל קינה היא רעל. כל קינה היא בעצם יוצרת מהלך, הייתי קורא לזה הפיכת היוצרות, מהלך מוזר וזר בתוך הנפש. כן? כל מי שחווה קנאה, או כל שכן שנאה, יודע שהוא נמצא במצב הכי פחות טבעי של הנפש. הסבל הוא נורא. והמתיקות המדומה של הכעס והקנאה היא מאוד מאוד דומה למתיקות שמרגישים באכילת דבר מאוד מאוד מתוק. מאוד מאוד מתוק. שברגע שהכך פוגש אותו, נוצר אפקט של מתיקות, אבל המתיקות הזו מנוגדת מכף רגל ועד ראש לכל חוקי החיים הבריאים. וכאב הראש יופיע, והשמנת היתר תופיע, והרפילי המוח יופיעו, כן? ומה לא יופיע שם? זה רק שאלה של זמן, כמובן. התנהלות לא אחראית היא גורמת שרשרת שלמה. בהתחלה זה מופיע בתגובה נפשית ראשונה. התנהלות לא אחראית יכולה לגרום לי הרגשה של קפידה, למשל. אני מקפיד על הזולן. מקפיד עליו. הקפידה הזו זה ביצת או ביצי או ביצת הצפעוני הראשונה שמופיע. זה ביצה שנחש. זה בתוך הנפש לי כרגע. זה נמצא בתוך הנפש. זה סוג של פונדקאות. כרגע הנפש שלי היא פונדקאית של ביצת צירעה. שהחדירה את הביצה שלה לתוך זחל הרגמני. או, כן, נגיד. עכשיו, הביצה הזו בתוך הזחל. בתוך הזחל. היא מתחילה להתפתח בפנים. היא נהנית מהנוזלים שיש בתוך הזחל. לבנין הקרוב, יש כן. הצרעות אוהבות לקנן בתוך לבנין הקרוב. זה זחל מאוד מעניין. כן? של לבנין הקרוב, של פרפר שנקרא לבנין הקרוב. אז יש צרעות שמאוד אוהבות לקנן בתוכו. הוא זחל שמנמן, חמוד. הוא תעשייה שלימה של אוכל. הוא כל היום רק טק, 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 טק. יש המון מזון בתוכו. אגב, שמקננות בתוכו, הביצים האלו, הוא מכפיל את קצב הכרסום פי 4 ו-5 ביום. כי פשוט, כל מה שהוא אוכל למחלות, אין לו ברירה. אז צריך עוד ועוד. פשוט מבוקר ועד ערב. הוא פשוט כל הזמן... וכל אחד מביצי הצירה הזו מתיישבת שם בפנים, אוכל את מה שהוא אוכל, שותה את מה שהוא שותה, הולכת וגדלה, מתפתחת. בשלב מסוים היא מבקעת את גופו באמצעות חומר כימי שמזריקה לו לתוך האור, נפתח או נפער שם חור, רואים את הקצף, היא יוצאת החוצה תוך יום או חצי יום. היא מצמיחה את הכנפיים ודור חדש של צרעות, דור ישרים, יוצא לאוויר העולם והזחל נשאר על מקומו. מת. אז זה אולי תיאור קצת בעייתי, כן, אולי קצת מוגזם, אולי קצת מוקצן, קצת מפחיד, כן, מטרתנו זה לעורר את עצמנו לתודעה. אבל אני רוצה לומר, רבותיי, סלחו לי שאני אומר את זה, זה לא שונה בהרבה מהתהליך שאנחנו עובדים עליו כאן. שאנחנו לא פועלים בצורה חכמה. שאנחנו לא פועלים בצורה חכמה. איך קורא לזה הרב? הרב קוק באורות הקודש. כן? הוא קורא לזה היצר הרע. אנחנו הנפש שלנו פונדקאית שלו, והוא מטיל את ביצה, כך הוא קורא לזה, הוא קורא לזה ביצה הצפוני, הרב קורא לזה ככה. הוא קורא לזה ביצה הצפוני. והוא מטיל את הביצים שלו בתוך הנפש, בדמות מידות לא טובות. אותה מידות שעליהן דיברנו. קפדנות, פזיזות, צרות עין, קנאה, איבה סמויה או גלויה. כן? חרותיות מוגזמת, גאווה, ענווה פסולה, לא משנה. כל אחד מהתכונות האלו, הם בעצם עכשיו בתוך הנפש שלנו, הם מסתובבות חופשי. ויש להם דינמיקה משלהם. ויש להם נגיעות. הן נוגעות. אנחנו עדיין בדף מספר 4. עדיין ב-4, יש פה 5 עכשיו, אנחנו נתחיל בעזרה להיום, פעם באה 5. עדיין ברמה. וכל אחד מהמידות האלו, אם אתה לא עוקב אחריהם, על המהלך שלהם בפנים, אם אתה לא שם לב את מהלך הזרימה שלהם בתוך הדם, כן? זה בדיוק מה שעושים ברפואה. אנחנו עוקבים אחרי הקריש, בקוף ובקף. את הזרימה שלו, איפה הוא נמצא? האם הוא רחוק מן הלב, או קרוב ללב, איפה הוא נמצא? אם אתה לא משגיח על המיטות האלו, על המידות האלו, הן מתחילות להתחבר לתוך מחזור הדם ולזרום בתוכו. הן יכולות להגיע למרכזים מסוימים, כמו הפטריה הזו, איך קוראים לפטריה הזו שמשגעת את כל העולם? המגיפה המודרנית, איך קוראים לנו? פטריה הזו, נו, שיש... לא, פטריה שנמצאת בתוך הגוף היא פטריה ידידותית, אבל שהיא מתפשטת כתוצאה מאכילה מרובה של פחמימות וכו', אז היא מתחילה ללחוץ את כל... איך פטריה ידידותית בדרך כלל? שקוראים לזה המגפה המודרנית, נו. איך קוראים לפטריה הזו? לא משנה, אתה נזכור את אחר. הפטריה הזו, היא נמצאת במקומות ידידותית. היא טובה לגוף האדם. אבל שאוכלים יותר מדי פחממות, קפה, לחם, בירות, כל מיני. הפטריה הזו גדלה. היא גדלה, היא מתחילה לנוע בתוך הגוף, והיא נכנס בכל מיני מקומות, למשל, היא יכולה להיכנס לך בתוך הברך. אתה יכול לסבול מכאבים נוראים. בתוך הברך. הפטריה הזו. קנדידה. שמעתם על הקנדידה? לא שמעתם על הקנדידה? הקנדידה. יש מכון קנדידה בחיפה. כן? יש מכון בחיפה, כן? שחוקר את העניין הזה. אולי. כן? והוא נותנים לו כל מיני דגימות, כן? של דברים שחשודים. קנדידה יש לו אפשרות לבדוק אם זה קנדידה או משהו אחר. כן? הקנדידה הזו זה פטריה שנמצאת בתוך הגוף על ידי פעולות תזונה לא נכונות של האדם, היא מתפתחת, אז היא מתנתקת מהמבנה הרגיל שלה, היא מתחילה לשלוח שלוחות לכל מיני מקומות. נגיד, אם היא יושבת לך במצב הנורמלי שלך, מצב הנורמלי, יושבת לך פה איפשהו בשרעפת, נגיד, וידידותית לחלוטין, הגוף משתמש לכל מיני פעולות של הצסה, היא טובה. ברגע שהיא גדלה, היא שולחת, נגיד היא יושבת כאן, מתחילה לגדול לכיוון הלב, נגיד. עכשיו, היא יוצרת חיוויים קרדיולוגיים לכל דבר ועניין. זה מתחיל אותך קרנות לידיים, אתה מתחיל לנשום בכבדות, אתה לא יודע מה קורה לך. אתה הולך למכון מור, מסתכלים על הלב, אין שום בעיה, הכל בסדר. עד שפתאום מספרים שיש לך קנדידה. קנדידה שעולה, כן, יש קנדידות שעולות לתוך הוושת. הן יושבות למקום הטבעי שלהם, זה פה, איפשהו פה במפתח, הן מתחילות לעלות למעלה, עולות לך לתוך הוושת. מתחילות לחנוק אותך. אתה מדבר משפט אחד, אתה לא יכול לדבר. אני הכרתי בן אדם, הכרתי אדם, שהייתה לו קנדידה. עכשיו, היא התפתחה במשך חצי שנה. עכשיו, הוא מלמד. אבל התחיל להרגיש, הוא מתחיל שיעור, הוא מדבר, טוב, אנחנו נלמד, מתחיל לחנק. ואז הקרינו לכיוון היד. הוא הלך למכונים, ולבדיקות, ולצילומים, כמעט נואש. הלך לאיזו אישה מיוחדת, שזה התחום המיוחד שלה. היא אמרה לו, חביבי, יש לך קנדידה שפשוט התפשטה לכיוון הוושת. היא מקרינה לכיוון הלב, יש לך תופעות קרדיולוגיות, כל מה שצריך לעשות, דיאטה מסוימת, לא שתה קפה, לא אכל לחם, נתנה לו תפריט מדויק, אחרי 3-4 שבועות, השתחרר. קנדידה חזרה למקום. עכשיו צריך להבין שזה מה שקורה בתוכנו. אם אתה לא מפקח על מידת הקעה שלך, אתה יכול להתחיל בבוקר באירוע לכאורה שולי. מה סך הכל עשית? סך הכל חברך שנענע אותך במיטה, הסתכלת לעברו ואמרת, אתה לא מתחשב. זה כל מה שאמרת. אבל לא השגחת על הבערה הקטנה הזו. כאילו דולק איזה קצה נייר. קצה נייר כולה. לא השגחת, הנייר כולה דולק. הוא הדליק את הסטנדר, הוא הדליק את השולחן, הוא הדליק את הבימה, הוא הדליק את החדר. כי תצא אש, הוא מצא גדיש, או קוצים. עכשיו צריך להבין, התהליכים האלו שאני מדבר עליהם כאן, הם תהליכים שיכולים להתפרס על פני חודשים ושנים. אבל כבר, אפילו בשלבים הראשוניים שלהם, הם גורמים צרות צרורות לאדם. הם מונעים ממנו איכות חיים בצורה שקשה לתאר. האדם הזה נהפך סוציומט, נהפך פחדן, נפח בעל דימוי עצמי נמוך. כל התופעות שאנחנו מוצאים היום בנפשות אנושיות, כל מיני תחלואים שונים, שונים, שונים. זה תוצאה. זה תוצאה. של דברים שלא טופלו בזמן. ואנשים סובלים. כמו שאיכות החיים הפיזית, הרבה פעמים היא על הפנים. על הפנים. אנשים כבדים. אנשים מעורפלים במחשבה. אנשים סובלים ממיחושים שונים שונים. אצל הצעירים עדיין, אתה יודע, הכבד הוא עובד כמו שצריך, הוא קצת מסנן את הרעלים, אבל יש גבול כמה הוא מסוגל. ולאט לאט אתה מרגיש קצת כמו זקן, כמה שנים מכפי גילך. ופה המותן, ופה השכמות, ופה מיחוש פה, מיחוש שם. מה זה? הדברים כבר בשלב הזה הם פוגמים באיכות החיים. איכות חיים יש, איכות חיים. ספק. ספק. אז תחיה את גיל 80. הצליחו להאריך את חייך. הצליחו לפתם את האווז. אבל איזה איכות חיים יש לאווז האומלל הזה? בסדר. הוא שמן ואדיר. אבל איזה איכות חיים יש לה? הוא חנוק, הוא אומלל. זה צער בעלי חיים. אני חייב לומר הרבה פעמים, אני לא פוסל חס ושלום את הקדמה הרפואית. חייב לומר שבמקרים מסוימים אפילו משפרים את איכות החיים. איך אומרים? אחרי שהרסו אותה, אז פתאום משפרים אותה. אחרי שהקריש כמעט והגיע ללב, אז ברגע האחרון ניתחו אותו. אז שיפרו את איכות החיים שלו, כי עוד רגע הוא היה מת. בסדר, אבל מה הקטע? האם הוא יחזור לטבעיות שלו? לא בטוח שחזור לטבעיות. איכות החיים הולכת ונפגמת. ואנחנו מרגישים עם יד על הלב. כל אחד יגיד על עצמו. אנחנו מרגישים שאיכות החיים המוסרית שלנו נפגמת. אנחנו לא מסוגלים להסתכל על אדם שהוא שונה מאיתנו, ומן הגב שונים מאיתנו, אולי, כל אחד בהצרות שלו, ולהרגיש חיבה כלפיו. אי אפשר בלי ככה עם האף לשאול, מה הוא עושה? איך הוא מתפלל? איך הוא זז? מסתכל ככה במבט מתנשא על האדם המוזר הזה? אני לא הייתי מתפלל ככה. אני מתפלל בקור רוח, אולי קצת מתנמן, תסתכל לך, מתפלל. זה נזק נפשי. אתה רוצה את הסקרן, אתה רוצה להבין את הנימוק שלו, כן? אדרבה, תשאל אותו, תבוא ותאמר לו, מאוד סקרן את צורת התפילה. אתה יודע מה? ממש סקרן את צורת התפילה שלך. אתה בטח חש תחושות נורא מיוחדות. אתה מוכן לשתף אותי מעט, מתוך ענווה, מתוך סקרנות אמיתית, מתוך כבוד. מה יש? למרבה הפלא תמצא, יש מקום לצורת תפילה כזה. יש תלמיד חכם שהוא בבחינה, או מתפלל שהוא בבחינת שבת, ויש מתפלל בבחינת יום טוב. יום טוב זה עם הרבה אש. שבת זה ברוגע, בנחת. יש כל מיני סוגים שאתם דרך מי, יש סוגים שמתפללים. מי אמר שכולם צריכים להתפלל ליבשים כמו קרש כמוך? מי אמר? אגב, גם אתה על הכיף כיף. אתה יותר מיושב בצורת התפילה הזו, למרות שכלפי חוץ אתה נראה לחלוטין דומם בתוכך, ברוך השם, קוראים תהליכים, אתה מיושב, כן? תסתכלו על ראש הישיבה שלנו, אנחנו מתפלל. נדמה לכם לרגע שתפילתו היא לא בצקון לחש, לא מתוך רגשת הלב, נכון, אז הוא לא. זה ברור לחלוטין, אין שום ספק שראש הישיבה שלנו, שהוא מתפלל, כמעט ולא מניע עבר, תסתכלי איך הוא מתפלל. עומד, שתי ידיים על הסטנדר. אם היינו יכולים להציץ פנימה למה שקורה בתוך נפשו, היינו משתממים. זה צורת התפילה שלו. בנחל, משוב הדעת. גם שהוא מדבר, תשמעו, איזה נחת. כל מילה במקום, כמונה פנינים, בחביבות, בפשטות. כן? תענוג לא נורמלי. מי אמר שהוא צריך לדבר כמוני? עם הידיים? מי אמר? אז מה? ההצגה שלו לא תהיה הכי טובה בעיר אם הוא לא ידבר כמוני? בכלל. אני לא מסתכל על זה בכלל בכלל. מי זה אדיש? מי זה יבש? קרנונה? קר כזה, כמו דג? בכלל לא. אני יודע שהוא חווה חוויה אדירה בתוך תוכו. היא מתאימה לו. תכבד את השני. אם אתה רואה שבמהלך היום אתה מתחיל לפתח גישות לא סובלניות, מזלזלות, הוא כבר בפנים, הנחש. הוא יטיל בך ביצה. אתה חייב לפקח לזה. אסור לתת לך לגדול. אגב, דבר מעניין קורה בתוך הזחל של לבנין הקרוב, דבר מאוד מעניין. הלבנין הקרוב עצמו, יש לו תפקוד, תכנות, שכאשר הוא מרגיש שבתוכו מתפתחים גופים זרים, הוא מפריש, כן? זו פקודה מהמוח. הוא מפריש מתוכו איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, מיקרופג או משהו כזה, שהוא תוקף את הביצים של הצירה. הוא תוקף את הביצים של הצירה. אבל מה הצירה הזו? יש לה מנגנון, יגיד דרווין, במהלך האבולוציה, כן? יש לה מנגנון שהיא תרף מיד מזניקה אליו איזה אנזים שמפרק אותו לגמרי. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, הזחל מרגיש שמתרחשת פעילות חריגה, לא אותנטית, שלא שייכת לו. המוח שלו מפריש את המיקרופג, המיקרופג מתקדם לכיוון הביצים, אבל הביצים כבר, יש להם כבר צעד אחד קדימה בארסנל הביולוגי שלהם. דבר מדהים. ובזה נגמר. אין יותר לזחל המצאות ופטנטים. זה מה שהוא יודע. עד לכאן הוא הגיע ב4.5 מיליארד השנים האחרונות. אני קצת אומר את זה בחצי אומר וחצי רצינות, אבל חצי רצינות זה באמת רציני. כן. זה מה שהוא הגיע. מי יודע? אולי עוד 4.5 מיליארד שנים הוא יצליח לתת מענה. כן. לביצי הצירה.
הוא שורד, אז זה טוב ככה. זה חלק מהטבע. זה התפקיד שלו, אני לא
תפקיד אחר. עכשיו אני חוזר אלינו. אנחנו צריכים לזהות. כן? של מי אנחנו פונדקאים עכשיו? מי מקנן בתוכנו? האם הביצה שאני דוגר עליה זה הביצים שלי, או זה הביצים של הקוקייה? כן? אולי אני דוגר על ביצה של קוקייה בכלל. מה, אתה לא רואה שהיא ביצה שונה? אתה לא רואה שהיא גדולה מהביצים שלך, מהביצים של הדברים שאתה רוצה בהם? אתה לא רואה שהיא רקרקה, ושלך היא מפרפרות, קטנות יותר, אתה לא רואה? מה אתה דוגר בכוח על הביצה שלה? למה אתה מחמם את הביצה הזו? הרי עוד מעט היא תתבקע, יצא משם גוזל שהוא גדול פי 4 מהגוזלים שלך, והוא יעיף את כולם מגובה של 50 מטר. את כולם! בסוף תסתכל כמו בתימון על הביצים, על כוח החיים שלך. אחד אחרי שאני יורד למטה. עוד אחד אף למטה, עוד אחד אף למטה. בסוף מי נשאר? הגוזל של הקוקייה. מסתבר שהיית שמרטף בעצם של גוזל שהוא לא שלך בכלל. ועוד איזה מין עדיקות מוזרה, אתה ממשיך להכיל את הגוזל הזה? לא יודע אם מישהו מכם ראה פעם תיעוד של הדבר הזה. מישהו פעם ראה תיעוד של קוקייה ששמה את הביצים שלה בתוך קן של ירגיזי. כן? מישהו ראה איזה פעם של, 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 של אדום החזה? מישהו ראה פעם דבר כזה? זה דבר מדהים. אבל זה משל, זה נועד לעורר אותנו. כי אני לא יודע, אני אומר שוב, לפי הדברים שאנחנו מדברים עליו כאן, אם אנחנו לא משתדלים לבוא ולהצמיח מכל ניסיון כוח חיובי, כן? אז בהכרח משהו אחר יקנן שמה. ואנחנו דוגרים עליו, ואנחנו מלאי אינטרסים עליו. מישהו יגידו שאנחנו כעסנים, אנחנו דוגרים על ביצת הקוקייה, תעזוב אותך עם השטויות, איזה כעסן, איזה קנאי. מה קנאי? מה, אסור להגיד לשון הרע עליו? אתה יודע מה הוא עשה לי? אנחנו ממשיכים באדיקות מוזרה ביותר לקנן ולדגור על הביצה הזאת. והביצים האלו בדרך כלל, כוח החיים שתמון בהם במחרות, הוא הרבה יותר אלים ופראי מכוחות החיים העדינים. הם פשוט ממגרים אותם בזה אחר זה. טיפת כעס כזו מסוגלת פשוט להעלים תורה של יום שלם, של שבוע שלם. דברי תורה קלים להשתבר ככלי זכוכית. סליחה אם אני מעורר פה איזו תחושה של אדמה לא יציבה, אבל האחריות המוסרית שלנו, וגם צריך להבין, זה לא קורה מיד, כמו שאמרתי, הכינון לפעמים הוא באמת שנתיים, שלוש, עד שמתבקע אותו גוזל קוקייה פראי כזה. כן, בסדר. אבל אחריות צריך, לעקוב אחרי תהליכים צריך, אתה צריך לראות על מה אתה דוגר. אתה לא יכול להיות כמו הציפור הזו, כן, שהכפייתית, הדגרנות הכפייתית שלה, היא רואה שזה לא הביצה שלה. היא מסתכלת על הביצה ככה. לא מבינה, ממשיכה לדגור. מה מוזר. וזה אנחנו מדברים. אז בטבע זה מתרחש כפי שתיארתי. בתוך עולמנו הפנימי, כן, שבאמת זו זירה שונה, כן, שהתהליכים בהם שונים, משך הזמן של התהליכים הוא שונה, זה לא קורה פתאום. יש לנו המון הזדמנויות לתקן, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. שוב יום אחד לפני מיטתך. אפילו רגע לפני המיטה אפשר לחזור בתשובה על דברים כאלו. אבל זה לא פותר אותנו מערנות, כן? זה לא אומר שאם קיבלת ירושה של מיליון שקל, אתה יכול לבזבז עכשיו. יום אחד נמצא עצמך בלי פרוטה אחת, ולא תבין איך ממיליון יצא בעצם כיס ריק. צריך להיזהר עם זה. צריך זהירות. שאלות. כן. בבקשה.
קרה ו... אני מסתכל על העולם הפנימי קרה, ובן אדם באמת בא וזיהה אצלו את ה... את ה... בוא נגיד את המצב של אחרי, שאחרי שהצירה הטילה את זה.
כן.
איך יוצאים ממצב כזה?
ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך העולם שכל נעזור.
גם נכון.
לא ימדי?
להבין שהכל נהיה בדברות.
אה, זה היה מעניין. כן, יכול להיות שזה התשובה לא. אבל זה כללי מדי. הנה, יש לנו פה איזה יהודי מתוק, רגע. אה, הוא מחמיא לנו. איתי, חמוד. יופי. תודה רבה, ממש. הוא אומר שהשיעורים באמת הם נפלאים ואפילו מעניינים, מרתק ומשפיע. אנחנו כולם צריכים את החיזוקים האלה. כל אחד צריך את החיזוקים, כן, בשביל, כן, בשביל להקטין את המינוס שלו. כן. אבל ברוך השם, זה חזק יהודי בכל מקום מקום, ברוך השם, זה בארץ, בחוץ לארץ. איפה פורט? מה זה פורט? זה יישוב. יישוב פורט? יש מקום כזה?
פורט.
פורט? כתובת פורט. כן. אולי הנה בפן, לא יודע.
פרן.
פרן, אין, כן. תודה רבה, איתי. תודה רבה. כן, אז בואו נחזור לשאלה שלנו. בואו נחזור לשאלה שלנו. אתה אומר, אחרי שזהינו שכבר מתחילה פעילות פנימית, שיש לה כמובן דינמיקה משלה. היא לא צריכה כל כך את העזרה שלנו, אגב. כי יש לה את הספונסר שלה. מי זה הספונסר שלה? יצר. לא צריך בכלל מודעות כדי שהיא תתפתח. כן? כדוגמת כל הדברים הטבעיים שהם צומחים, מבלי השתתפות של תשומת הלב של האדם. זה דבר ידוע. ברגע שהדבר הזה נכנס פנימה, הוא מתחיל להתפתח על פי חוקיות משלו, חוקיות ספונטנית, שממומנת, מושגחת, על ידי הכוח היצרי, פשוט מאוד, שהוא כוח שלא זורם דרך התודעה שלנו, עד רבה, הוא פועל במחתרת, אם במחתרת יימצא הגנב, ואנחנו צריכים להעיר עליו עם פנס התודעה, זה מה שאנחנו עושים פה. קודם כל, הדרך הפשוטה, אני שם מדבר פה באמת ברמות של מצבים פשוטים, כן? יש מצבים שיצר הרע מסווה, מסווה את עצמו. ברמות הסוואה שחבל לזמן, זיקית מחליפה צבעים, זה כאפס וכעין לעומתו. כמה שהזיקית לא תחליף צבעים, אף פעם היא לא תראה כמו ענף השקד שעליו היא מטפסת. עם כל הכבוד לך, עליי לא תעבדי. גם לא על הנכד שלי. גם הוא יודע שהייתה זיקית על הענף. סבא, ראיתי זיקית, אבל היא הייתה ממש חומה כמו העץ. אז איך אתה יודע שהייתה זיקית? כי ראיתי שהייתה זיקית. אז זה לא כמו העץ. אתה לא יכולה לעבוד אלינו. אבל יש רמות הסוואה שהן מאוד גבוהות, שלא נדע מצרות. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. בדרך כלל, התרחישים, הנפשיים האלו, הם ניתנים לזיהוי. יש להם סימני היכר לתהליכים האלו. קצת לא שקט, כעסן, מתוסכל, חסר סבלנות, מדוקה קצת. כל ההפרשות האלו, כן? הם בעצם תולדות, הם תולדות של נוכחות נגיפית בתוך הנפש. כל חיווי לא מוסרי, ברמה המחשבתית, מחשבות סוטות, כן? לא מוסריות. לא מדבר דווקא סוטות במובן של בינו לבינה. מחשבות סוטות, תחושות, הרגשות ודמיונות פרועים. כן? מידות, כן? הלכי נפש, מידות, לא מאוזנות, כמו שאמרנו. קנאה יוקדת, צרות עין, דימוי עצמי נמוך. כל הדברים האלו, אלו הפרשות טבעיות, כן? של, או מידות על נוכחות של פולש זר לתוך הנפש. זה כבר צריך להיות סיבה מספקת כדי להפעיל את כל הזכות. כל הזכות. אם אדם לא מזהה את הדברים האלו, או כל שכן, מזהה את חוסר הסבלנות שלו, אבל עושה אידיאולוגיה מהחולשות שלו, אנחנו במצב קשה. מצב קשה. ייתכן? ייתכן שביצע את הצירה תתבקע, היא תבקיע חור בתוך אורנו, תפרח, תשאיר אותנו זווי דם, ואז בשארית כוחותינו נחזור בתשובה. גם זה אפשר. כי אי אפשר סוף סוף להכחיש. או בלשון הנביא, נכונו לליצים שפטים. מי זה הליצים? הוא לא שם לב בשעת הדגירה, לא בשלב הראשוני, לא בסופה של הדגירה, כן? רק כאשר היא מבקעת את אורו, והוא זב דם. זה נקרא שפטים, רק אז הוא צועק את לב השמיים. יש מצבים כאלו. אנחנו לא שם. ברוך השם. כל אחד מאיתנו, אנחנו אנשים מאוד רגישים. אנחנו אנשים מאוד רגישים לסבל המוסרי שלנו. אנחנו מרגישים שמשהו לא קשורה. אנחנו מאוד רגישים, אין שום ספק. אני שומע את זה, אני רואה, אני מדבר עם אנשים. אני רואה אנשים שמדברים על המצב האישי שלהם. כן? אז הרגישות יוצאת מגדר רגיל. אנשים מרגישים. אנשים יודעים שהאויב חדר פנימה. יודעים את זה. כן? לכן אני אומר, הרגע שאתה מרגיש, להתחיל לעשות פעולות הגנה. פעולות הגנה, לגדור סביב סביב, זה נקרא גזירות, תקנות וסייגים. אנחנו מתחילים לגדור את ההתפתחות. אנחנו, כמו ברפואה, יש נגיד, אנטיביוטיקה יוצרת את ההתפתחות. אנחנו מתחילים לגדור. הגדירה היא נעשית דרך פעולות מאוד מגוונות. שינוי מקום, שינוי חברה, החשפות לתכנים מיטיביים. יש אלף ואחד דברים שאפשר להשתמש בהם. אבל אני עושה פעולות של העתה. כן? מכיוון שזהיתי את ערס הנחש בתוך מחזור הדם שלי, אני קושר עם חבל, כן? את העורק, כדי שהרע לא ימשיך לכיוון הלב. אני עושה פעולות מנע. כן? קרבות בלימה, ואחרי זה קרבות התקפה. זה מאוד מורכב ומגוון. אבל הרעיון, אנחנו אומרים לבקן, זה קודם כל. אם כן, זיהוי, זיהוי של הפולש הזר, ולהתחיל, כן, לברור אמצעי, כן, מה שנקרא, לצאת לקראת נשק. כי תצא למלחמה. אני יוצא למלחמה. ופה אני לא יכול לתת עצות פרטיות, כל אחד יש לו את עניינו. צריך לבוא, לעלות בעיה, כן? אני לא יודע אם זה דבר נכון, שמישהו יעלה בעיה שלו עצמו. אנחנו לא נמצאים פה באיזה סדנה. ויראו לזה בצדק, כן? אני לא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות. אפשר להביא סתם דוגמאות, כל מיני רעיונות, לא אכפת לי, אני מוכן לדון על אפשרות, לא אכפת. אבל זה ברור שאנחנו צריכים להתייחס לכל מקרה, לגופו. לא דומה אמצעי המנה שאני אתן, כן? לביצת צירה, לאמצעי המנה שאני אתן לארס נחש, כן? או לדבר אחר. כל דבר יש לו את הכדור שלו, להתאים לו את התרופה שלו. אבל זה הרעיון. זיהוי ו... התמודדות. כן. כן, שאלה.
אני חושב שבעצם תהליך המלחמה שלנו בדברים הרעים האלה, אז יכול להיות שאנחנו נאלץ לפגוע גם בדברים טובים,
כן. זה דבר מפורש. הרב קוק, אורות התשובה, התשובה בהתחלתה, אורות הקודש, התשובה בהתחלתה, היא גורמת לאדם להיות בטלן, עצלן, לא חברותי. כן? מאוד לא טבעי, ודאי. או, באורות התשובה, כן? כותב לזה התשובה בהתחלתה, היא דומה לזרם אלקטרי, שמכה גם בתאים טובים, כן? שאחרי זה צריך להתאושש. טיפול כימותרפי כזה. קשה מאוד, קשה מאוד. אני לא מתנגד לבוא ולהניח תיאורטית, אולי אפילו מעשית, שיש מישהו שעבר את תהליך התשובה. מבלי לגעת ברקמה חיה אחת. אני מוכן באופן תיאורטי להניח שהדבר הזה אפשרי. אם תביא לי אדם כזה, אני אשמח כמובן פגש איתו, להקשיב לו, לשמוע. זה מסקרן אותי לדעת אם דבר כזה אפשרי. אבל הדברים כתובים, כן? הבאתי את הרב קוק בשני מקורות, וזה לא מקומות יחדים. עם הרב קוק, התשובה המאהבה, תורת ארץ ישראל, אם הוא אומר לנו את זה, לא שווקת חיים לשום בריאה. אז מה נעשה? והוא אומר לנו שכך זה קורה. זה לא יכול להיות, ויש אנשים שהם לא... 20%, לא. קובע, יראה בהתחלתו. יראה בוסרית. היא חייבת לפגוע בתאים חיים בריאים. אבל ברוך השם שאנחנו מתחדשים. הרצון מחדש את כל האבידות. כן? מחדש. כן? ברוך השם, ככל שהתשובה מאהבה הולכת ומתפתחת, אז שוות לנו האבידות. שוות. איברים מתחדשים. תאים ודאי ודאי מתחדשים. כן? אז תהליך בעומק, זה תלוי בעומק התשובה מאהבה. אם אדם מתרשל בפיתוח התשובה מאהבה, אז הוא יכול לסבול מנמקים קשים. הוא יכול לעבוד את האלוקים מחוסר איבר. ממש מחוסר איבר. לעבוד את ריבונו שלם בלי רגל, בלי יד. ולא להרגיש שבעצם הוא מגיש לו מנחת אני. המון מכוחות הנפש לו דוקעו, רוסקו. הוא ממו. עד כדי כך. ודאי. כל לא שם לב שזה רק תקופת מעבר, הוא כבר צריך להיות בתקופת הצמיחה. גמרנו, חלס, אין מקורת חשמל, עכשיו תתחיל לגדול. הוא לא שם לב לזה. הוא משוכנע שבזה הוא עובד אלוקים, חבל לך לזמן. הוא חושב שהוא עובד אלוקים האמיתי, דיקה את הכוחות האלו, וזה. ודאי שזה יכול להיות. אבל בתחילת התהליך, אין מנוס מלאבד איזה חייל בקרב או משהו כזה. אין מנוס. רק צריך לעשות את זה מתוך הבנה ומודעות שזה חלק מתהליך הכרחי, וההכרח לא יגונה. אבל גם לא ישובח. זה גדר של ההכרח לא יגונה ולא ישובח. כן, שאלות. בבקשה.
מה המצב של חבר טוב שהוא לא דתי, ואתה רואה בו את הדבר הזה? האם יש מועל להגיד לו, להסביר לו על העניין, או שלתת לו להבין את החיים כבר יסביר אותו?
תראה, לכל אחד ואחד אנחנו צריכים לדבר אליו. בשפת האינטרסים שלו. אם אתה לא מכיר את האינטרס העכשווי שלו, אין טעם שתציע לו דבר שהוא לא רוצה בו. אתה צריך להכיר את האינטרס, כן? גם הגלוי, אבל גם הסמוי. כלומר, אדם כזה שכרגע הוא נמצא בטק, בטקטק עסקים למשל, זה לא יעזור אם תאמר לו שהכסף זה לא העיקר. זה לא יעזור. הוא פשוט לא יקשיב לך. אבל יכול להיות. שהאינטרס הסמוי שלו הוא עולה בקנה אחד עם התוכחה שלך. אבל אתה לא יכול לשכוח שסוף סוף אצלו זה סמוי, אפילו ממנו. עכשיו, איך אתה מעורר אצלו את האינטרס הסמוי באופן שיוכל לתקשר עם הגלוי? זו שאלה עצומה. אתה לא יכול לעשות את זה ככה. לכן אני אומר, באופן גלוי יש אינטרס סמוי, כן? וגלוי. מה שנקרא הנלק סיל כאיוולתו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לדעת איפה האדם נמצא מבחינת התודעה שלו. איפה נמצא זרם הרצון שלו. על מה החיים שלו, על איזה גל החיים שלו רוכבים עכשיו. חוויית החיים. מוטיבציית החיים. רק על פי זה. יש ביטוי בחז"ל. כשהשור נופל, אז אומרים, אביהו סכין. יש ביטוי כזה. נפל תורה, חדד סכינה. כן? כשהשור נופל, אומרים, אביהו סכין. כן? לענייננו, רק שכאשר תיפול הקונספציה הממונית שלו, אז אפשר לדבר איתו על דברים אחרים. או בלשון העם, תפוס אותו בפינה. יש לזה כל מיני ביטויים וכל מיני שפות, כן? למצב הזה. אבל לשון של חז"ל היא לשון נפלאה. על שלוש דברים נשים מתות בשעת לידתן. שעת לידתן של נשים זה זמן שבו אפשר להיפרע. זה שעה רגישה מאוד שצריך זכויות. על שאינם זהירות מנידה וחלה ובהדלקת הנר. זאת אומרת, אתה צריך לתפוס את הבן אדם הזה. אתה יכול לראות דבר מופלא. אני רואה את זה אצלנו ביישוב. בעמדת השמירה, כן? בעמדת השמירה הצפון מערבית. יושבים שם חיילים במשך שנים לגבי שנים. כלומר, כל פעם באים מגדודים אחרים. זה יכול להיות חייל שאם עכשיו הוא היה בבית, לא היית יכול לדבר איתו מילה אחת על דעת. ועם החברה שלו, הוא בדרך לדיסקו, עכשיו הוא רואה תוכנית, אתה לא יכול לדבר איתו. אבל כשאתה מוצא אותו שם כפוף, אנוס ובוכה, בתוך העמדה, בליל חורף, משווע שמישהו יבוא וייתן לו משהו חם לשתייה, איזה כוס קפה, עם איזה אמירת שבת שלו. הבן אדם הזה, כל הרבדים הפנימיים שלו, כן? הרבדים הפנימיים הערכיים העמוקים, פשוט מתעוררים. אתה עושה לו קידוש. יום השישי, ויחולו השם. והוא מקשיב למנגינה. איזה מנגינה יפה זו. ואז אתה נותן לו את הפופקורן, ואומר לו זה למשך כל הלילה. הם חמים וטעימים. ואתה פותח לו את הוואפלה, ואתה אומר לו איזה רעיון קצר, פשוט ביותר בענייני השבת. הוא פשוט מסתכל עליך. כולו מלא תימהון, הכרת תודה. תודה, תודה רבה לך, ואחרי זה הכל עובר במחנה. וחייל מספר לחייל, ושאתה מגיע לשם כבר כולם יודעים, שאמור להגיע אלי משיבים אחד, עם כוס קפה, עם קידוש, עם פופקורן, עם ממתקים, זה פלא. אבל אתה תופס לו בסיטואציה מסוימת. ואותו חייל מסתכל על הפנים שלו, אני יודע שהוא אדון ג'ואן של השכונה. אי אפשר לדבר איתו מילה ביהדות שהוא נמצא, כן? בתרבות הפנאי שלו. תפוס אותו בפינה, שם, בתוך הבוטקה. מנסה להתגונן מפני הקור או מפני החום לחילופין, זה לא משנה. כן? בארבע שעות משמרת, שם תפוס אותו. לא מתוך מזימתיות, אתה רוצה לזרק אותו מטובתו היהודי, מודק של בחור. תפוס אותו בזמן המתאים. אתה מבין? אז זה אותו דבר גם פה, צריך בזה המון מחשבה. אתה צריך להכיר אותו טוב, טוב, את הבחור הזה. אגב, כן? הייתי אומר, איך לקרוא לזה? בעלי יכולת גבוהה, הם מסוגלים לתפוס אנשים גם בתוך הדיסקוטק. סיפרתי פה פעם על, על הסצנה המופלאה הזו של הרב גרוסמן, כן, בסרט התיעודי שעון החול, על הרב גרוסמן, שהוא נכנס לתוך דיסקוטק בטבריה, כן, ויושב שם סביב שולחן עגול עם כל החבר'ה האלה, עם הסיגריות והבנות. יושב, זה הרב גרוסמן. הוא מסוגל להיכנס לעומק הנשמה שלהם ולפדות את השבוי, גם כאשר הבאפרים שם דופקים את הטרנס בשיא הכוח, הוא מסוגל להיכנס, זה מדרגה מיוחדת. זה מדרגה מיוחדת. אנחנו צריכים לתנאים הרבה יותר מיטביים, כן? הרבה יותר, אידיאליים, נקרא לזה כך, כדי לפעול פעולות כאלה. אבל זה גם אפשרי באופן כללי. זה גם אפשרי. והיו דברים מעולם. גדולי ישראל, בגמרא יש סיפורים לא מועטים על צדיקים גדולים שצליחו ליצור מהפכים אצל רשעי עולם. בשיא גדולתם. צריך ליצור את זה מהפכים. כן? אבל אנחנו נחזור באמת למודל הפשוט והקלאסי, כן? שאנחנו יותר שייכים אליו, זה הבדיקה, בדיקה עדכנית, מדויקת כמה שאפשר, כן? את רובד האינטרסים הגלוי והסמוי, כן? חייבים להתחשב בגלוי. הרובד הסמוי אסור שיעלה מעינינו. אנחנו צריכים לדעת גם להזרים אליו דברים. אבל שוב, גם הפנייה לרובד הסמוי צריך להיות בתנאים מיטבים, כפי שנתתי דוגמה אחת, עם אותו חייל וכן הלאה. וזה אפשרי. יש עוד שאלות? שאלות.
כן. איך בן אדם נתקע בשלב של הזיהוי? בן אדם יכול כל כך לא לסמוך על עצמו, לפחד שכל דבר זה ביצה של צירה, אבל רק להיות הכל בזיהוי.
תראה, אין זמן להתקע יותר מדי. אין זמן להתקע יותר מדי. זיהית? פעל מיד. אתה לא צריך להתקע. אתה בכלל, אנחנו עושים את העבודה הזו, אנחנו צריכים להתייחס אך ורק, אך ורק, לאותו חלק תודעה שנקלט אצלנו. קלטתי תחילת הופעה של כעס. לא מעניין אותי כל השאר. לגבי כל השאר אני רדום, אני חסר תודעה. לגבי הדבר שנתגלה לי, עליו אני עובד. תגובת השרשרת, מכיוון שאנחנו יודעים שכל דבר גורר דבר, כן? אין שום ספק שהדבר שנתגלה לי הוא קצה חוט. הוא קצה חוט של מארג שלם של דברים שצריכים לתיקון. אבל הוא יגלה לי. הוא יגלה לי. אותו תושב של העיר, שאני תופס אותו, אני מרגל, אני רוצה לרגל את העיר. אני תופס מישהו בחוץ בשדה, הוא יכניס אותי לחוליה הבאה. משם אני אתקדם. זאת אומרת, אני לא צריך להתקע בכלל. אני צריך להיות בטוח שעל פי כללי הזיהוי שדיברנו עליהם מקודם, זיהיתי הפרשה אופיינית לנגיף מסוג כעס, להיות בטוח שזיהיתי אותו. כן? להרגיש את הנזק שהוא גורם לי. להרגיש את הכאב שהוא גורם לי, הכעס הזה. איך הוא הופך אותו לאטום. הופך אותי לאטום, לסבל. כן? זה מספיק. עכשיו בוא אני מטפל. סימולטני, אחד על אחד. אני מתחיל לטפל בו, בהפרשה הזו. עכשיו, למרבה הפלא מסתבר, יש לזה הוכחות, כן? מעשים שבכל יום, שאותו זה שתפסתי אותו מגרונו, הוא מגלה לי על רשת שלמה של מנהרות. אותו מנהרה בודד שתפסתי, מביאה אותי לרשת שלמה של מנהרות. זה פלא עצום. רשת שלמה.
אבל תמיד בן אדם הוא פוחד על כל מה שהוא לא תפס.
מה?
עכשיו אמר שבן אדם הוא
כמו גנן. עזוב, עזוב, עזוב. לכן צריכים להרגיע, עזוב. אנחנו צריכים להיכנס למנהרה הזו. זה הכל. אנחנו שומעים לא פעם. מוצאים איזה מנהרה, פתאום מוצאים איזה רשת. כן? רשת מנהרות. כל נקודה אחת קטנה כזו, כן? היא מחוברת במארג מופלא. מופלא. לרשת שלמה של מידות וליקויים מוסריים. והכוח היצרי, שפועל ברשות מהקדוש ברוך הוא, עושה הכל כדי להסתיר מאיתנו את מדינת הטרור שלו. ואנחנו צריכים לגלות את זה. וזה דרך הגילויים הקטנים האלו. דרך הגילויים הקטנים. ואני אומר יותר מזה, וזה נחמה גדולה. אני מבטיח לך, שהקדוש ברוך הוא לא יגלה לך את הרשת של המנהרות, עד שתהיה ראוי להתמודד עם הגילוי הזה. כל עוד זה לא ראוי להתמודד עם זה, הוא לא יגלה לך. אין שוטה נפגע. הוא לא יגלה לך. הוא יחשוף לפניך אך ורק את הגילויים שהתודעה המוסרית שלך מסוגלת להתמודד איתם. ככל שתתבגר יותר, ככל שתתחסן יותר, הוא יגלה לך יותר. טוב. כל דבר בזמנו. אל תאירו ואל תעוררו. כל דבר בזמנו. כן. לכן אנחנו מדברים באופן כללי על שלוש השפעות, על שלוש ביצים, ביצי צפעונים מרכזיים, שהוא הכעס, חוסר הסבלנות והדיכאון. שהם שלוש תוצרים מובהקים של נפילות בניסיונות החיים. באותו אירוע, מול החבר שלך, לא עמדת, לא היית ערך אפיים. לא היית ערך אפיים. אל תתפלא שהכעס יופיע, למה? כי הכעס הוא תוצר, הכעס הוא תוצר של כישלון בהכלה. כשאתה לא מכיל את השונה, אתה כועס. זה מתחיל מחוסר סובלנות. זאת אומרת, מתחיל להתפתח אווירה של חוסר סובלנות. מזה זה מתחיל. אתה לא סובלני. בגלל שאתה לא סובלני, אתה מעצים את הנגודים בין הרצונות שלך ושלו. ואז מופיע הכעס, והכעס מוליד דיכאון. מה זה דיכאון? הדיכאון זה חוסר היכולת להכיל את הזולת. אתה רואה אותו, אתה מתעייף. אתם מכירים את המצב שאתה רואה מישהו שאתה לא רגיל בו, ושאתה כועס כלפיו, אתה מתעייף, פשוט מעייף אותך. שהוא מדבר, אין לך כוח להקשיב לו בכלל. זה נקרא, זה דיכאון. עכשיו אתה חווה דיכאון, צריך לדעת. דיכאון זה לא שם בגבעת שאול. דיכאון זה אופייני למצב של הלם נפשי. מה זה הלם? זה, 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 זה תגובה שהנפש מפתחת כלפי מצבים של חוסר הכלה. ואתה חווה זה בצורה של דיכאון. ואז מכיוון שאתה לא מסוגל לסבול את חברתו של אותו אדם, אתה יוצא מהחדר. אתה מתרחק משם. אתה מחפש את האנשים שם אתה יכול לחוות מה? זרימת חיים. הם מסתדרים לך, אתה מבין? אבל האדם הזה לא מסתדר. זה לא מסתדר, וזה לא מסתדר, וכל החברה שלך היא הולכת ומצטמצמת לכיסים מאוד מסוימים, ששם אתה חווה זרימה. אבל למרבה הפלא מסתבר שהזרימה הזו זה רק עם אנשים שהם גנבים כמוך, ואנשים כמוך, כן? מה שנקרא חברת תמיכה, כן? שכל הזמן מפרגנים לחולשות שלך. מה הרווחת מכל הסיפור? אבל זה שבעצם אמור היה לתקן אותך, כלפיו מה אתה מרגיש? דיכאון. דיכוי האון. דיכוי היכולת להתמודד עם מצב שונה. אלו שלושת הראשים. חוסר סבלנות, תגובה ראשונה. כעס, תולדתה. דיכאון, תולדה אחרונה. אתה חסר אונים, אתה לא מסוגל להתמודד. אז אתה מתחיל להאשים את כל העולם. רק לא את עצמך. כל העולם אתה מאשים. כן? שהם לא בסדר. הבמה היא לא בסדר. אתה יודע לרקוד, ואתה יודע איזה שאלה. אז נתנו פה איזשהו מודל, כן? תן לחכם ויחכם עוד, לפתח את זה, כן? כל אחד בעניין שלו, אבל לשים לב היטב. אנחנו דיברנו על שלושת הדברים האלו כתוצרי לוואי של חוסר התמודדות כנה ואמיצה עם מצבי החיים. בל נתפלא אם נחוש את שלושת המצבים האלו, כן? או הדרגות, הדרגות האלו. חוסרנות, כעס ודיכאון, בל נתפלא כאשר נראה את המהלך הזה מתפתח. נדע בבירור שיש בתוכנו נגיפים. התפוצץ בתוכנו מוקש. טוב הוא מיד לטפל. להגדיר, לזהות, להתחיל לחפש דרגי תגובה, כן? טובים השניים מן האחד, דאגה בלבי ששיחנה, יש הרבה דרכים, אבל לא להשתהות, כי זה יכול להידרדר למצבים שאחרי זה יהיה נורא קשה לנקוץ. מאוד קשה לנקוץ אחרי זה. זה דורש תהליכים של חוקן והתערבויות חירורגיות כאלה ואחרות, כל מיני דרכי השגחה מצד הבורא, שהן דרכים לא נעימות, כן? לא נעימות, שמסבות לאדם הרבה סבל סך הכל. נעצור כאן. לא סיימנו את דף מספר 14. שר לנו פסקה 16.